רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והשבוע בעושים עסקים, מי רוצה להיות מנכ"ל בנק?
הפרק בחסות טורק, מותג ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. את מתקני הסבון, ג'ל, אלכוהול ומגבות הנייר של טורק אפשר למצוא בכמעט כל שדה תעופה בכדור הארץ ובין ספור בתי חולים ומפעלי תעשייה. טורק, שהיקף המחירות השנתי שלה עולה על 2 מיליארדי אירו, מחפשת בעלי עסקים ויזמים שיצטרפו אליה כמנהלי לקוחות ומפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים ללקוחות עסקיים בישראל. אם אתם רוצים להרקים עסק מצליח, יצטרפו למותג מצליח. טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, לחצו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
בעיתוי משותף נדיר, מנהלי שלושת הבנקים הגדולים בישראל מסיימים בימים אלה את תפקידם. עושים עסקים השבוע נברר עם הפרשנית הכלכלית של ידיעות אחרונות, עירית אביסר, למה זה קורה דווקא עכשיו, עד כמה זה קשור להגבלת השכר בבנקים, ומי יכול לתפוס את מקומם. שלום עירית אביסר.
שלום חגי.
תשמעי, אני לא זוכר במהלך שנותיי הלא קצרות בתחום הכלכלי שמצב שבו שלושת הבנקים הגדולים בישראל, לאומי, פועלים ודיסקונט, היו בעצם ללא מנכ"ל, נכון?
נכון, באמת קרה פה איזשהו אירוע נדיר שתוך חודשיים הודיעו שלושה מנכ״לים שהם עוזבים את התפקיד, וככה מיד התחילו, קשרו בין כל העזיבות ובין חוק שכר הבכירים, למרות שכמו תמיד המציאות היא קצת יותר מורכבת.
רגע, אז לתרף אנחנו נגיד לזה, רק נזכיר למי שלא בדיוק יודע ולא שולט ברזי השמות והתפקידים, אנחנו מדברים על רקפת רוסק המינוח שהודיעה שהיא מסיימת תפקידה כמנכ״ל בנק לאומי. קודם לכן אריק פינטו, מנכ״ל בנק הפועלים, כבר הודיע בזמנו שהוא עוזב את תפקידו, וגם לילך אשר טופילסקי, מנכ״לית בנק דיסקונט, הודיע שהיא לא ממשיכה. אלה שלושת המנכ״לים שעוזבים. עכשיו את אומרת ש... בואי נדבר רגע באמת על הסיבות. זה צירוף מקרים שכולם עזבו בעיתוי הזה?
אני חושבת ש... יש משהו כללי שמרחף על העזיבה, אבל יש פה גם עניין של תזמון, כי למשל במקרה של רקפת רוסק המינוח, היא הודיעה שהיא עוזבת אחרי 7 שנים בתפקיד. זה בהחלט קדנציה מכובדת ולא קצרה. אז אי אפשר, וגם היה לפחות 2 כבר שמועות שהיא מחפשת את דרכה החוצה, אז אי אפשר לומר שזו עזיבה מפתיעה. במקרה של לילך אשר טופילסקי, גם היא עוזבת אחרי קצת יותר מ4 שנים בתפקיד, כלומר לא כל כך מהר, וגם כי היא קיבלה הצעה לתפקיד אחר, מתגמל יותר. אני חושבת שהעזיבה הכי מפתיעה היא של אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, שאחרי 3 שנים, שזה קצת קדנציה קצרה, הודיע שהוא מיצה ושהוא הולך הלאה.
כן, ולגבי העיתוי שכולם יצאו פחות או יותר במועד קרוב אחד לשני, את רואה איזשהו קשר, איזשהו מחנה משותף?
אני חושבת שמלבד העזיבה של שלושת המנכ"לים, בשנה האחרונה ראינו גם עזיבות של מנהלים בכירים אחרים בבנקים, של לא מעט סמנכ"לים בחודשים האחרונים. וזה העצים עוד יותר את התחושה של וואו, כולם בורחים מהמערכת הבנקאית. אז הכל ביחד יצר פה איזושהי תחושה. עכשיו, זה לא מקרי, זה לא מאוד צירוף מקרי שכל כך הרבה מנהלים עוזבים. תחום הבנקאות עובר פה מהפכה. מה שנקרא, הזיזו לבנקים את הגבינה. ו... זה כבר לא ג'וב מפנק ונוח ומתגמל כמו שהוא היה. זה עבודה שהיא הרבה מול הרגולציה ומול חברי הכנסת ומול הלאום תקשורתי ואווירה שלילית, ולכל זה צריך להוסיף גם את חוק שכר הבכירים. אז הכל ביחד הפך את התפקידים האלה להרבה יותר שוחקים. ואם פעם ראינו מנכלים כמו גליה מאור מכהנים 17 שנה בתפקיד בשקט, אז היום אחרי כמה 4-5 שנים כבר ממצים את זה.
כן, עכשיו אנחנו עסקנו, הזכרת את הנושא של שכר בכירים, אנחנו עסקנו בנושא הזה כאן בפודקאסט, אבל בכל אופן אני רוצה לשאול, כי ישנן מה שנקרא דעות לכאן ולכאן, עד כמה באמת עניין ההגבלה הזאת של שכר הבכירים באמצעות חוק, חקיקה שעברה בזמנו, היא גורם לכך שמנכלים של בנקים כבר התפקיד הזה לא כזה אטרקטיבי, והם עושים פוזלים לתפקידים אחרים, ואולי יש גם לא, פחות אנשים שאולי שואפים לתפקיד הזה. באיזה צד את נמצאת? מה את חושבת על ההשפעה של העניין הזה?
תראה, קודם כל, ככה כמה מילים על החוק עצמו אולי, הוא באמת חוק נדיר, כי מגזר הפיננסים היום זה המגזר היחיד שיש בו הגבלה נוקשה על שכר הבכירים. לפני 3 שנים בערך הוחלט להגביל את השכר, לקבוע שהוא יהיה עד פי 35 מהשכר הנמוך בחברה. בפועל זה גוזר שכר בסדר גודל של 2.5-3.5 מיליון שקל, לא מעבר לזה, בעוד במגזרים אחרים,
בשנה,
כן, כמובן עלות שכר, לא שכר בפועל, אלא עלות כולל כל הרכיבים מסביב. במגזרים אחרים, חברות ציבוריות אחרות, אין מגבלה, יש רק את עניין השקיפות, שפשוט מתפרסם מה השכר, ובעלי המניות צריכים לאשר את זה, ובמגזרים כמו קרנות השקעה, בכלל אין לנו מושג מה הולך שם, זה איזושהי קופסה שחורה של הכסף שמקבלים המנהלים. עכשיו, יצרו פה איזשהו עיוות, אין ספק. לא רק זה, אלא מנכ״ל בנק גדול כמו בנק הפועלים או לאומי, מרוויח כמו מנכ״ל בנק ירושלים, שהוא בערך 10% בגודל לעומת בנק גדול. אז נוצר פה איזשהו עיוות. מצד שני, גם ראוי להגיד שהמנהלים הרוויחו את זה, הבנקאים ושאר אנשי הפיננסים הרוויחו את זה ביושר. כי לפני שהגיע החוק הנוקשה הזה, נעשו כל מיני ניסיונות קצת להוריד את חגיגות השכר שהיו שם. כל מיני בנק ישראל פרסם הנחיות, והאווירה והרמזים היו ברורים. אבל מה עשו כל הבנקאים? הלכו, שכרו יועצים ועורכי דין ושילמו המון המון כסף כדי למצוא את הפתרון המשפטי שגם הם יעמדו במגבלות החדשות ועדיין יקבלו שכר שמן. ואז הגיע, ואז אתה יודע, אתה לא מבין רמזים, אז מביאים לך בומבה כזאת בדמות החוק הזה.
ואז איתו את זה בעצם לכיוון השני, לפי דעתך בצורה יותר מדי קיצונית, כן.
כן, כן, אני חושבת שהמחשבה העקרונית יש מאחורי השכל, כי בכל זאת מגזר הפיננסים הוא אין בו יותר מדי תחרות, וכולנו חייבים שיהיה לנו חשבון בנק וקרן פנסיה, וההבדלים בין הגופים הם לא גדולים, אז יש היגיון להגביל, אבל לקחו את זה צעד אחד קדימה ו...
צעד אחד רחוק מדי אולי, כן. את הזכרת באמת את העניין של האי-שונות, נגדיר את זה, בין השכר, בין מנכלים של בנקים קטנים או גדולים, וזה בדיוק ראיתי אתמול כאן ידיעה על כך שנגיד ישנו מועמד שהוא היה מועמד לתפקיד מנכ״ל בנק דיסקונט, שמו אורי לוין, שהוא מנכ״ל דיסקונט ניו יורק, ובד בבד פתאום התפרסמה ידיעה על כך שהוא גם מועמד לתפקיד מנכ״ל בנק הפועלים. עכשיו, אני מסתכל רגע, אני שואל את עצמי לגביו, הוא צריך לנגיד שהוא צריך לקבל החלטה איזה בנק הוא הולך לנהל, אין לו בעצם מוטיבציה לפחות מבחינת השכר לבוא ולהגיד אוקיי אני מוכן להשקיע יותר לקבל על הראש הרבה יותר אחריות כמנכ״ל בנק הפועלים אבל אמורה להיות איזושהי שונות בשכר והנה בדיוק הדוגמה הוא ירוויח גם כמנכ״ל דיסקונט וגם כמנכ״ל בנק הפועלים שהוא בנק גדול פי כמה מדיסקונט בעצם את אותו שכר אין לו שום מוטיבציה להחליט ללכת דווקא למשרה בבנק הגדול יותר
זה נכון אבל מצד שני צריך לזכור שלוקחים תפקיד לא רק בשביל הכסף, מה הכוונה? להיות מנכ״ל של בנק הפועלים זה תפקיד מאוד יוקרתי. זה בכל זאת הבנק הכי גדול, זה הרבה השפעה, זה הרבה כוח, זה מקפצה נהדרת קדימה אם אתה מצליח באמת בתפקיד. ובגלל זה הנושא של חוק שכר הבכירים הוא לא, לא, אני גם לא קונה את הסיסמאות של אף אחד לא רוצה לבוא לנהל בנק. זה כמו שכשהולכים לתפקיד של נגיד בנק ישראל או ראש רשות שוק ההון, השכר שהוא לא מאוד גבוה. אבל אנשים בכל זאת מאוד רוצים את התפקיד הזה, כי כן יש בו יוקרה, יש בו השפעה וכוח, והוא כן מהווה מקפצה נכון, לעתיד.
זה נכון, אבל השאלה היא, לא צריך לומר, אף אחד לא יוצא, אבל יכול להיות שישנם האנשים שיש להם אלטרנטיבות בשכר יותר גבוה, שיעדיפו למצוא אותם במקום אחר, ואז כמובן שלא יהיה וקום, אבל לאותם תפקידים של המנהלים בבנקים, אולי יגיעו אנשים שהם פחות טובים מאותם אלה שיכולים לקבל שכר יותר גבוה מחוץ למערכת הבנקאית.
נכון, אני מסכימה עם זה, ואני גם חושבת שהבעיה היא לא כרגע בזה שעזבו שלושה מנכלים ומי יאויש. הבעיה היא יותר בהסתכלות קדימה לטווח ארוך. גם המנכלית של בנק דיסקונט וגם המנכלית של לאומי אמרו באירועים שונים שהיום זה כבר לא כל כך יוקרתי ללכת לעבוד בבנק, כלומר, נגיד בוגרים מצטיינים באוניברסיטאות, מעדיפים הרבה יותר את עולם ההייטק מאשר את הבנקאות, שהייתה פעם כן מקום עבודה נחשק. ואז השאלה היא לטווח ארוך יותר, איזה אנשים יבואו, איזה עתודה ניהולית אתה תבנה. היום עוד אין דעיה למצוא מנכלים טובים, אבל עוד 20 שנה, בהנחה שהחוק הזה באמת לא ישתנה, והבנקים ימשיכו במגמות הצמצום והקיצוצים, אז האם זה יהיה מקום אטרקטיבי? האם הוא יביא לשם מוחות מבריקים? אני לא יודעת.
שלום לכם. כאן דוקטור יובל דרור, אני המנחה של הפודקאסט עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. בפרק מיוחד שעשינו בשיתוף ובחסות סמסונג, דיברנו על עתיד הטלוויזיה. מה זו טכנולוגיית 8K החדשה שהגיעה לחיינו? למה כל כך חשוב לראות גם שחור בטלוויזיה? ואיך מכניסים במסך יותר מ-30 מיליון פיקסלים? חפשו את עושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואת הפרק הזה תוכלו גם למצוא באתר של סמסונג. האזנה נעימה.
בואי נדבר רגע על הזהות של אותם מנהלים בלי שמות בהכרח, אלא איזשהו, נגדיר את זה, סטריאוטיפ של מנכ״ל שצריך להיכנס לתפקיד הזה, ואת כתבת איזשהו מאמר בנושא, ואני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר לגבי התפקיד הזה שקוראים לו מנכ״ל בנק? תמיד התרגלנו לראות באמת מישהו שצמח בתוך המערכת הבנקאית, מכיר את האגפים של הבנק, בניסיון, ויכול להיות שהיום מנכ״לים של בנקים אולי צריכים להיות אנשים אחרים, נכון?
נכון, זה ככה מה שאני חושבת. באמת לאורך השנים המנכ״לים בעיקר צמחו מבפנים, אמרו בנקאות זה עסק מורכב, רק מי שמכיר את הבפנוכו של הבנק ואיך הוא עובד יכול להתמנות. אפילו ראינו מסורת של סוג של ירושה, מנכ״ל שעזב דאג לזה שהמקורב לא ימונה במקומו לתפקיד המנכ״ל. ואני אומרת, נוצרה סיטואציה אחרת, שבשלושה בנקים גדולים מחפשים מנכ״ל. בואו נצא קצת מהקופסה הזאת של בנקאי מסורתי. למה בעצם? אני חושבת שהיום עולם הבנקאות עובר איזושהי מהפכה טכנולוגית שהיא רק בתחילת הדרך. אנחנו ראינו את הטכנולוגיה משבשת פה ענפים מענף התיירות והמוזיקה ואפילו המוניות, שהיום אנחנו מזמינים הכל דרך הסלולרי, והרבה גופים מסורתיים לא עמדו בקצב ומותגים מוכרים אפילו קרסו. ולכן אני חושבת שבתקופה הזאת אולי נכון יותר למנות מנכ״ל שלא מבין בבנקאות הבסיסית והמסורתית, אלא דווקא בעולם העתיד, בעולם התשלומים המתקדם, במטבעות וירטואליים, שיוכל לקחת את הבנקים שהם גופים מיושנים, שהתשתיות מחשוב שלהם נבנו עוד בשנות ה-70, ולהביא אותם לשנת 2020 קדימה. לקראת המהפכה הגדולה שאנחנו רואים ככה ניצנים שלה, ראינו את פייסבוק מודיעה לא מזמן שהיא רוצה להיכנס לעולם המטבעות והתשלומים.
הווירטואלי, הקריפטו, עולם הקריפטו, כן, לייצר מטבע הקריפטו משל עצמה, ליברה, כן.
ולהתמודד מול כזה גוף שנכנס לתחום ליבה שלך, זה לא אתגר פשוט. אולי נכון לקחת, לתת קצת מהקופסה של בנקאים, ואולי למנות לתפקיד הזה אנשים מתחומים אחרים.
זאת אומרת, בעיקר מהתחום הטכנולוגי, זה מה שאת אומרת, אנשים שיש להם גישה לתחום הדיגיטלי, נגדיר את זה לפחות באופן שבו הם ניהלו או עסקו בגופים שהרקע הוא יותר טכנולוגי, בכדי בעצם ליישם את הטכנולוגיה, להטמיע אותה בתוך הגוף המיושן והמסורתי הזה שנקרא בנק.
נכון, או למשל כאלה שהם מגיעים מעולם האסטרטגיה העסקית, שהיו בגופים שיש להם ניסיון לעשות איזשהו תהליך שינוי עמוק בחברה, מנהלים מהסוג הזה.
אבל אז שוב נשאלת השאלה, וזה מחזיר אותי קצת לעניין של התמורה, כי האנשים שמגיעים מעולם ההייטק מן הסתם, ברור שהבכירים שבהם בעולם הזה יכול להיות שהם יכולים להיות מתוגמלים במשרות הבכירות האלה יותר מאשר התגמול כמנכ״ל בנק, לאור מגבלות החקיקה בשכר. מה את אומרת?
נכון, חד משמעית השכר הוא מגבלה. מצד שני, שוב, יש פה הזדמנות כי זה עדיין תפקיד יוקרתי. זה כמו ש... נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, אני בטוחה שהוא הרוויח שכר מאוד גבוה במקומות שהוא לימד, ובכל זאת הלך על התפקיד הזה. ורוני חזקיהו, שהרוויח שכר נאה כיושב ראש בנק הבינלאומי, בכל זאת החליט לעזוב ולהיות החשכ"ל ולרדת בשכר. אז אני אומרת, שכר זה בעיה, אני מסכימה, אבל זה גם לא חזות הכל. כי זה עדיין תפקידים שהם יוקרתיים, והם מקפצה אחר כך להציג. כן. אפשר לראות את זה, אגב, דוגמה טובה אצל לילה חשר טופילסקי בדיסקונט, שהיא באמת עשתה שם מהלכים מאוד יפים, הצעידה את הבנק קדימה, וקיבלה הצעה מאוד מפתה להיות שותפה בקרן פימי, ולעולם לא נדע כמה היא תרוויח שם, אבל אני מוכנה לאמר שזה פי כמה מכמה שהיא מרוויחה בבנק, והיא קיבלה את התפקיד הזה בזכות ההישגים שהיא הציגה בדיסקונט.
כן, את יודעת שכל השיחה הזאת, אנחנו מדברים על הבנקים, ואפרופו מה שאמרת בכל הנושא הטכנולוגי, ישנם לא מעטים כאלה שחושבים שבטווח היותר ארוך, בנקים הם באמת חלק או מאותם גופים שפשוט, לא יודע אם ייעלמו לחלוטין, אבל בטח יקטנו מאוד, וכמו שאת אומרת, הרבה תחרות מבחוץ, ואולי הם בכלל יהיו גופים הרבה יותר קטנים בעתיד.
נכון, תראה למשל רק את החברות סלולר. פעם הייתה חשיבות באיזה חברת סלולר אתה, איזה שירותים אתה מקבל. היום קוראים לזה דאם פייפ. זה צינור טיפש שמעביר לך את חיבור לאינטרנט וקצת שיחות. לא באמת יש בידול בין המותגים. וזה הפחד הגדול של הבנקים, שהם גם יהפכו לאיזשהו צינור טיפש להעברת כספים. ולציבור לא יהיה שום סנטימנט עליהם, ויעבור ביניהם, ויצרוך שירות בנקאי אחד מפה, ושירות אחר מפה. וזה איום אמיתי.
את יודעת שאחד הדברים ככה לסיום, נגיד אחד הדברים שמאוד התגאו במערכת הבנקאית, שהיא נועלה, חלק גדול ממנה נועלה על ידי נשים. עכשיו, אני לא יודע אם זה היה מקרי או לא מקרי, תכף אולי תגיד אם את מה את חושבת בהקשר הזה, אבל... לא בהכרח זה מה שיהיה בעתיד, ותרשי לי לאמר שזה סיכויים יותר גבוהים שזה לא יהיה ככה. מה את אומרת?
זהו, באמת הסוגיה של ההנהלות הנשיות היא מאוד מעניינת, ואני ככה פעם ניסיתי לראות, לבדוק האם זה מקרי או לא. אז מה שאמרו לי, שעולם הבנקאות לאורך שנים הוא היה בסך הכל ידידותי לנשים שהן אימהות, עזר מאוד לשלב בין קריירה לחיי משפחה. וזה לא רק המנכ״ליות, יש גם בדרגים היותר נמוכים יש נוכחות מאוד בולטת של נשים בבנקים. עכשיו השאלה באמת האם זה יימשך, האם בעולם החדש הבנקים עדיין יהיו מקום עבודה ידידותי שמשלב לשילוב בין קריירה לחיי משפחה? אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אני לא חושבת שאף אחד יודע איך הבנקים יראו עוד 10 שנים.
כן, ימים יגידו כמו שאומרים. אוקיי, תודה רבה. היה מעניין מאוד. עירית אביסר, פרשנית כלכלית של ידיעות אחרונות. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, חגי.
להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
עושים עסקים. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.